הוא תיאור בעמוד 33, זה תיאור ההשחתה. איך ההשחתה, איך המכה האלוקית נראית. כתוב בספר יחזקאל, והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון, איש כלי מפצו בידו, ויש איש אחד לבוש בדים וכסף סופר במותניו, ויבואו ועמדו אצל מזבח הנחושת. למה מזבח הנחושת? הרי בעצם לא היה מזמן כבר למזבח הנחושת, דבר בית המקדש. בית המקדש היה מזבח גדול מאבן, איזה מזבח נחושת בדיוק, שואלת הגמרא? מזבח נחושת מאהבה. אמר גם קדוש ברוך הוא, התחילו במקום שאומרים שירה לפניי. זאת אומרת, לא מזבח הנחושת עצמו, אלא כוונה מכלי הנגינה שעשויים מנחושת, כלי הנגינה של הלוויים שעשויים מנחושת. אז מזבח נחושת זה כינוי לדוכן ששם היו הלוויים מנגנים. אז דווקא ממקום השירה, משם מתחילים את המכות, שישה אנשים מתחילים להרביץ, שישה אנשים, המערכים זה השישה האלו הם כנגד כסף, אף וחימה, משחית, משבר ומחלק. כך נראית ההשחתה. חזיון ההשחתה. מביא רואה בחזיון את ההשחתה. הבא בשר גדול כדי להתם, להתם, להעביד מעולם של תום, כן, להביא סוף לכל הריקבון וההפסד של דור הרע המפסד, מרוע מעשיו וקניין העצמי של הרישה שדווקא בו, שרישה הפכה לדבר כל כך עצמית, לא? מתפשט ערסה של המחלה המוסרית הנוראה, מידה ידועה שאפילו בגדולי הגדולים, על כל פנים מה שירד אצלם העוז של כוח המחאה, אפילו הגדולים יפגעו מהמחלה, כי ירד אצלם עצמת המחאה, כל בגלתה אצלם, מרד הרישה. אמנם גדולים מאוד היו היחידים האלו, כשם שגדול היה בכללו הדור, אף על פי שהערה הוא מקולקל, אבל הקלקול שחדר עד הנשמה העצמית שבדור גרם שצריך אירוס גמור, למרות העוצמות החיים האדירות שהיו שם והיכולות האדירות. אבל כשיש קלקול מוסרי כזה חריף, מגיעים למצב שבו כל העוצמות האלו אי אפשר כבר לחנות אותם לטובה, וצריך להרוס הכל, להתחיל בניין חדש דווקא מתחילת המדרגה, להתחיל מההתחלה, להתחיל מדור קטן שפל וחלוש שלכאורה אין בו כבר את אותו עוצמה, אין בו את אותו העוז והגודל שעבר, אנחנו מפסידים את העוצמה שהייתה, מתחילים עכשיו מנקודה אחרת, נקודה חלשה יותר. אבל מצד שני יש גם יתרון, גם אין בו את אותם קלקולים עצמיים בכל עוזם. אז אומנם יש פה ירידה מבחינת עוצמת החיים, אבל זה תיקון מוסרי לעומת מה שהיה. ההרס הכללי המקיף את כל צדדיו של הדור בכל דרכיו, פינותיו ונפיותיו. זאת אומרת, רוצים לבטא ערס מכל הכיוונים, איפה שלא תראה, כל הצדדים, איפה שלא נגעת בתקופה, הכל היה הרוס. זה מבוטא בשישה אנשים, או בששת קצוות. כי כל המימדים של המציאות זה שישה, החומר, העולם זה שישה צדדים. כל ששת הקצוות, שגוף מוחשי, הוא נידון ביחוסיו השונים. כן, כל גוף בעולם יש לו שישה צדדים. זאת אומרת, הריקבון היה בכל המערכות, כולו עומד לירוס וכיליון. מצד שני, מצד הגודל שלו, כמידתו גדל גם רשעו, הוא עומד לכיליון, כן? ולבנות על מקומו דור שהוא כפוף, נוח, כפוף נוח, אדם הזה, ונמוך, המתחיל לצעוד על דרכי ההשלמה והישרה בצעדים מדודים מאוד. זאת אומרת, עוצמת החיים עכשיו, אחרי הערב יתחילו בתהליך שהוא תהליך התאוששות איטי מאוד. לכן מתחילים את המכה משער העליון. משער העליון הם היוצאים, כל המכות באות בשער העליון. השער העליון מבטא את גדולת הכוחות שבדור האחרון. שער זה פתח כניסה, פתח של זרימת החיים. שער העליון עוצמת חיים גדולה, ממשלה, חופש, גדולה ועוד. אבל הבעיה שהשער העליון פונה צפונה. מה זה פונה צפונה? שזה מקום חיסרון לפתיחת הרעה, כמו שאומר רמיה, מצפון, פתח הרעה, יצרה נקרא צפון. מכל צד אין מנוס ודרך לבניין, כי כולו מלא מוטה, מלא נפילה, התמוטטות. ולכן עוצמת החיים צריכה להיחסד, איש כלי מפצו בידו. איפה המכות מתחילות? הן מתחילות דווקא במקום ששם אומרים שירה, במזבח הנחושת. ומצורפים גם רואים שיש עוד שני אנשים, בתוכם איש לבוש בדים וכסף צופר ומותנף. הזכירה התכליתית מתעצמת בכללותם ונבדלת מעליהם. שם נשקף האצילות והמתינות, החיים הנמסרים להיכתב בספר מדור דור, הבניין התולדים של ספרים וספירות יעלה משפלותו עד מקום רוממותו. זאת אומרת, בתוך תאריך הערך מלווה איש עם כסף צופר. זה כמו שאני יודע, באמצע המלחמה יש איזה היסטוריון צבאי שמסתובב עם תיק ניירות וזה מסתובב בשטח. משהו כאילו לא, מה אתה שייך, לא שייך לכסף. מה התפקיד של האיש הזה עם כסף הסופר? הוא מבטא סקירה. סקירה תכליתית, סקירה של מה התהליך האלוקי, מה המגמה. יש תהליך כללי שהוא קצת נבדל. זאת אומרת, מבט, סקירה, מבט קצת מלמעלה מרחוק. בהסתכלות הצילית, לראות מה התהליך, וזה נקרא ספר. ספר זה ההיסטוריה שהולכת ומתפתחת. זה נקרא ספר, זה סיפור. זה תהליכים שלאט לאט נבדים. וצריך לאט לאט לחבר גם את זה לסיפור הכללי של ישראל. אומנם יש פה הרס אדיר, אבל זה חלק מהסיפור, זה חלק מהספר. נער ישראל היה בצאת מצרים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם היו, היה עם קטן מאוד, נער ישראל. רק מזבח נחושת קטן נעשה לו. לא נתמלא בכל עוז עצמיותו, לא הייתה עוצמת חיים מלאה, עד ימי שלמה. במהלך האידאות, הרב קוק מעריך בזה, שרק בתקופת שלמה המלך, כל עוצמת החיים של עם ישראל התגלתה במלואה. הופיע עוז של חיים, זה הדר של חיים. ביחד עם המקדש והמלכות, רואים שם פאר גדול, ולכן גם זה מתבטא בעובדה שהוחלף המזבח. עד ימי שלמה עדיין המזבח המרכזי בעם ישראל היה מזבח הנחושת שבנה בצלאל, וכשעלו, הגיעו לימי שלמה, נתמלה כבר עוזו רוחו וחוסנו, הכרת עצמיותו וכוחו לאלוה הנגדל, עוצמות הרוחניות והלאומיות של העם. ההכרה הכוללת של מהות העבודה, מה זה העבודה של עם ישראל, גם זה התחדש, סוגיית העבודה, מה המשימות שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, הכל הגיע לממדים אחרים לגמרי, זה מתגדל לפי גודלו, ולכן שלמה מחליף את המזבח, מזבח גדול וחדש נעשה, והמזבח הנחושת של המדבר, הוא היה קטן, כבר לא רלוונטי, כאדם שאומר לחברו, פלוני ננסו, אומרת הגמרא בזבחים, פנסו לעבודה. ושורים בן אדם שהוא קטן, תשמע, הוא לא מתאים לעבודה כבר. מזבח הנחושת היה כבר קטן למימדים הרוחניים והלאומיים של עם ישראל. דרכים גדולים, רעיונות כלליים ואדירים, נתמלאו כבר הלבבות של האומה לכללה ולאישיה, גם הלבבות באופן כללי וגם כל הפרטים. אומה גדולה, לשון הזוהר, רב מצטט זה גם באורות, סיהרה קיימה בהשלמותה. אומר הזוהר שבתקופת שלמה הלבנה הייתה במילואה. הלבנה זה כינוי כנסת ישראל, שהיא מקבלת שפע ממרומים, שפע רוחני, והלבנה הייתה במילואה, כנסת ישראל הגיעה למצב של חיים מלאים, שלמים, ללא חסרונות, ללא ירידות, עוצמה אדירה. אז לכן החליפו את המזבח של נחושת, ומזבח אחר, מזבח גדול מאוד, בנוי מאבן. אלא מה? שהתחיל תהליך משבר בספר מלכים, רואים אחרי תקופת שלמה, מתחיל ירידה. ההכרח מביא על ידי המגרעות הגדולות של רגלי הגודל התרחבו ונתעמקו. זאת אומרת, מה שכאשר יש מגרעות, אבל כשעם גדול יש עוצמות חיים גדולות, אז גם המגרעות הן מביאות נזקים יותר גדולים והם רחבים יותר ועמוקים יותר, ואז אין ברירה, ההכרח גורם לכל המביא, אין ברירה, לידי המגרעות, ההכרח גורם לזה שצריך להקטין את האופי של האומה להבא. כתוצאה מכל הירידות, ההכרח אלוקי שצריך עכשיו לצמצם בחזרה את כוחות החיים, להקטין אותם, כדי לעשות תשובה, בשתלך לעשות תשובה לעם ישראל, עם כל עוצמות האלה, עם כל הכוחות, אנרגיות כאלה דירות, אי אפשר פה לרסן אותם, צריך להחליש את האנרגיות, ושיהיה אפשר לתקן. וזה ההבדל בין, זה משמעות חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון זה בעצם הקטנת האנרגיות של האומה. להקטין את האופי של האומה להבא. כן, להתחיל גדולה, עכשיו להתחיל קצת מחדש, מתחתית קרנה, מלמטה למעלה. זה יוריד. מכל מקום, הגודל העבר כבר ייתן בבטח את פריו. הוא יעיק לעלות, ולא יניח את הרוח לעמוד בשפלותו, אבל יתפס ויתעלה. זאת אומרת, מצד שני, יש רשמים מהגודל שהיה בעבר, ובטח יהיו לזה פירות חיוביים. זה לא שכל מה שנבנה עד עכשיו, הכל ירד בטמיון. יש דברים חיוביים שעוד ייתנו את פריים, והם עוד יבואו לידי ביטוי, יעלו, והם ירוממו את הרוח ויעלו אותה למעלה. זאתי שירה. שירה שמתחלת מהנעימה החלשה היותר דקה, קלה וקלושה. מתחילים שירה, מתחילים לאט לאט בשקט, בעדינות. לאט לאט מוזיקה מתקדמת ומתפתחת, ככה זה דרכו של שיר, מתרוממת, עד מרומי הקעת גלים היותר מזעזעים ומרעידים. זאת אומרת, צריך להתבונן, לדעת שגם אם עכשיו נראה לך שמקטינים את הכוחות, יש משבר באומה, זה לא בשביל לשבור לשבור. זה תהליך שעכשיו מקטינים, אבל זה בשביל אחר כך להצמיח. ולכן ריבונו של עולם מלווה את ההרס באיש לבוש בדים עם כסף סופר, שהוא אומר, נכון, אנחנו עכשיו בירידה, אבל צריך מבט על היסטורי, מבט להבין שיש פה תהליך. התכלית הנשקף לחסד הגדול הנמשך ובא, יש פה איזה חסד, יש פה מגמה עתידית, זה לא הרס לשמו. וכדי לבטא את העובדה שיש פה מגמה חסד, מגיע איש מלאך מראה לבוש הבדים. לבוש בדים, קודם כל בדים זה צבע לבן, פשטן, שזה מבטא מגמת חסד. ובדים זה דבר של, איך אומרים, בד בבד כתוב, שהפשטן עולה בד בבד, זאת אומרת זה מבטא דבר שהוא מחובר, לשון חיבור, מתחבר מחיבורי דורות. הדבר הנשאר קיים מתנחל, יש איזה משהו קבוע, יש איזה משהו שישאר, שלא הלך לאיבוד, משהו מהדורות הקודמים שהיה חשוב, הוא יישאר לדורות הבאים, לעתיד שהולך ומתקדש, מתעדן ומתעלה, ביותו שמור מדור לדור, באוצר וזיכרון חקוק. יש איזה דברים שנשארים, כמו ספר, זיכרון שנשארים דברים, חקוקים, כסף סופר במותניו. הנם עומדים בהתחלת הבניין מתחתית מדרגתו, אמנם אנחנו עכשיו הולכים לבניין חדש, נמוך, אבל באופן שבו בעצמו כבר קבוע העילוי המובטח של השבת כל אור והטוב. למרות שאנחנו מתחילים בתהליך קטן, אנחנו יודעים שיש פה הנהגה של עילוי והשבה של האור והטוב. כסף סופר ומוקנב. זאתי, כדי לתאר את זה, מתואר עד על ידי שירה. שירה שמתפרסת מלב השואף לגודל ואור, מתרונן מהכרתו, שהוא נדחק בשפלות וחושך צר. בהתחלה יש איזה שפלות, יש חושך, יש דוחק, אבל לאט לאט יש רינה שהולכת ופורצת, וכך נכון לראות את הקטעים האלו של הירידות והמכות שעם ישראל חוטף. על כן בגבורה וחוסן יעלה ויתרומם. ועם כל ניעוט אורו, הוא הולך ואור, הוא הולך ומוסיף, כיוון שכבר ניתן ממנו אותו הציון הגמור שעליו אין להוסיף. שעל ידי גיבול המגרעות שבתוכו, ניתן ממנו הציוויון, אותו ציוויון, אותו אופי שלילי, אותה צורה לא טובה שהייתה, שהיה צריך לחסל אותה.
למה לפעמים גיבול?
שעל ידי גיבול המגרעות שבתוכו, העובדה שכל המגרעות שהיו, התגבלו, התגבשו, מצד הבסיס החזק של הכלילות והשלמות, של השכלול העגול שמאלף עד תף אין מקום לתקוות התעלות ותיקון עצמי. כלומר, המצב הגיע שאנשים, דברנו על זה, שהם היו זקנים, קימו את התורה כולה מאלף עד תף, שזה מבטא משהו שלם, גמור, שלא פתוח לשינויים, שלא פתוח להתחדשויות. אז יש איזה גיבוש סופי של, של איזה משהו, כולל הדברים השליליים, ואין פתיחות לתיקון, להתעלות. יש איזה משהו גמור כזה, אז אין ברירה, צריך לשבור את זה, כי אם היה אפשר לעשות שינויים בתמורות, טוב, אבל יש, הגיע למצב של איזה משהו עגול כזה סגור, שלא פתוח לשינויים. כמו שכתוב שאמרנו שהזקנים אלו קימו את כל התורה מאלף עטב, זהו, כאילו הם סגורים, הם לא מוכנים לקבל שינויים. על ידי חילוף הנמרץ והירידה הנוראה, זה שצריך פה חילוף דורות, לבטל דור קודם, להביא דור חדש, זה ודאי ירידה גם בעוצמות החיים, אבל זה בסופו של דבר יש לזה מגמה חיובית. בדבר הזה הנה הוכן חסד עליון לאורך ימים. זה בשביל לבנות את עם ישראל שלא ילך לאיבוד, עושים משבר קשה, אבל כדי שיהיה אפשר לבנות הלאה, להשיב את הנידח למקום תחנותו. כלומר, האומה עזבה, כמו נידחה, הלכה הרחוק, וצריך להחזיר אותה חזרה לחנייה המקורית שלה, לבסיס. צורת האומה בעצמית קדושתה, להחזיר את האומה לצורה המקורית שלה, העצמית הקדושה, בעצם גמור, מההתחלת ממיחות מצבה הילדותי. אז כאילו חוזרים חזרה להתחלת הילדותית, כאילו חוזרים חזרה למזבח הנחושת, חוזרים חזרה לתקופה של עם ישראל כמו שהיה פעם, מנמיכים את הכוחות החיים. אז מרום ימי שבטה בעלייה פנימית, עד שבזרת השם יחזרו הימים, על ידי עלייה פנימית הדוחפת אורך בכוח כוספו, שיש איזה כיסוף פנימי של כוח לגדול. אז לכן הנביא מתאר כשחוזרים אל מזבח הנחושת, זאת אומרת כל מטרת עוצמת החיים, כל עוצמת החיים עכשיו מתחסלת, חוזרת חזרה לממדים הרבה יותר קטנים כדי שיהיה אפשר לבנות מחדש. וזה נמשל לשירה, ההתעלות, זאת ההתעלות הסידורית, עצמותה של שירה, הרוח היותר עצמי של כל מהפכה. כל מהפכה בעצם שעם ישראל עובר זה סוג של שירה. מצד אחד יש פה איזו ירידה, התחלה חלשה, קטנה, אבל היא תגדל. אחריתה לברכה, עודך השם כן עשת בי. בספר ישעיהו נאמר שלעתיד לבוא ביום, ואמרת ביום ההוא, שלעתיד לבוא אנחנו נגיד תודה לקדוש ברוך הוא על כל המכות שהרביץ לנו. עודך השם כן עשת בי. כי אנחנו נבין שכל הצרות וכל המכות שהוא נתן לנו, זה מה שעזר לנו בדיוק להמשיך קדימה. ולהמשיך להיבנות ולא להיעלם מעל המפה. אז כן.
הפסקה הזאת דווקא ביחס לצרות שרות על האומה, או נגיד גם בבניין האישיות? זאת אומרת, אם אדם עכשיו מרגיש שיש פסקה, שאיפה שלום כזמן לשמול בן שטח ששברה את הכלים, אז הוא אמר, הוא לימד את ההפך, את הפונקציונים.
זה תלוי מי, אם זה צדיקים או לא צדיקים. אבל זה נכון שצריך להבחין בין מה שקובר את האומה לבין יחיד. זה לא בדיוק אותו דבר.
זה
דברים על האומה, כן. מי עם ששת האנשים שהופקדו על תהליך ההריסה? שש מידות של כעס. כסף, אף חמה, משחית, משבר ומחלה. אז יש פה כמה בחינות. השלמות הגמורה, אור הטוב והיושר שהמשפט האלוקי הוא מכונו. וסדרי הנהגה הכוללת בעולם אינם מכוונים לו. בא בתוך השלמות הגמורה, כן, שזה המטרה של הכל, וכל ההנהגה וכל היושר וכל המשפט, הכל מכוון בשביל אותה שלמות, בא נמצא המובן היותר נערת לחפץ הגואל, כן, לרצון שגואל, הכוונה נגאל, צורר את הכלכלה והרישה. זאת אומרת, תביעת השלמות, בתוך תביעת השלמות יש גם בעצם רצון אדיר פנימי לשבור את הרע, למעוס ברע, לקצת גועל מהרע. כן, מצד שהוא ההפך הגמור מהטוב והיושר. ולכן דווקא בתוך המגמה האלוקית, שמלאה הטוב, יש כוחות של שלילת הרע בעוצמה. יש פה כמה צדדים של שלילה. סוג ראשון מופיע קצף. מה זה קצף? קצף איננו מבקש טעמים. הוא מתגלה בתור גילוי נפשי עצמי ואינו צריך תאמין לקצתו. הפך הטוב אינו ראוי להיות. כל משהו יותר רע, יותר עוול ורשע ראוי יותר למעיסה, לאיבוד וכיליון. זהו ניגוד פנימי, אצור בסדרי הנהגה העליונה לרשעה וחטאת. זאת אומרת, קצת מבטא התנגדות אינסטינקטיבית. התנגדות שלא באה מהמוח, אלא באה מהלב. אנחנו רואים בכמה פעמים בתנ"ך שקצף מבטא תגובה מאוד מהירה, שאחר כך שלא בא, שאפשר להתמודד. אפילו כתוב על משה שמשה קצף על זה ששרפו את צעיר החטף בפרשת שמיני. אחר כך אהרון מיישב אותו, מיישב את דעתו, אומר לו, מסביר לו, כאילו ככה וככה. וגם רואים ביטוי קצף פרעו כתוב קצף על שר המשקיעים, חשברוש קוצף, ביטויים של משהו שחמת זעם כזו שהיא הרבה, שלפני המחשבה, לפני התבונה. זה מבטא התנגדות טבעית, אינסטינקטיבית, ויש דבר כזה, זה מין אינסטינקט אלוקי נגד הרוע, משהו אדיר כזה, לא יכול להיות, ניגוד פנימי נגד הרשעה והחטאת.
יש מקום שקוראים
לתקוף של הקדוש ברוך הוא, זה היה משה ופרעה. כן, זאת אומרת שיש בהנהגה האלוקית בחינה כזאת של מאיסה ברע, משהו מואס אינסטינקטיבית, כי אתה לא יכול לראות את הרע, זה מעורר אותך עוד לפני המחשבות, משהו כאילו באינסטינקטים של ההנהגה האלוקית. מזה אנו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה לחלות הפשע. אף, מה ההבדל בין אף לבין כסף? אף יוצא לפועל במסיבותיו הזרועות בכל אורחות המציאות והחיים, ומכוון לעומת הרשע כשהוא בא עד מרום עוזו, שכבר אין ממנו תקווה לעולם לאושר ובתועלת. זאת אומרת, אף זה מבטא דבר שמקיף, כי אף בעברית זה לשון תוספת, נכון? שאומר גם את זה, אומר אף, גם. אז המילה אף מבטאת משהו מאוד היקפי, זה התנגדות היקפית לרוע בכל המסיבות, בכל נקודות החיים. איפה שאולי הרוע לא נמצא, שם אנחנו האף תוקף אותו, זאת אומרת תקיפה היקפית. כמובן שזה מתגלה כשהרשע הוא מלא עוצמה ואין מה לעשות איתו, אין אפילו נקודה אחת שאומרים טוב הנה אולי שם יש משהו טוב לעשות. לא, אין שום מקום, אין שום מקום לזה, צריך לחסל אותו בכל מקום שהוא נמצא, כי אין שום פינה שמשם אולי תקצר ממנו איזה תקווה טובה לעולם. אז זה ההבדל בין קצף לבין אף. קצף מבטא את ההתנגדות הטבעית, האינסטינקטיבית, האף את ההיקף. כשיצא הפועל המעשי לאורה, אז הדברים, כאילו כשיוצאים לאור, כשהמציאות, כשהפעולה האלוקית מתגלה יוצאת לאור, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הנקי, כי אי אפשר... כי אם שיהיו חלקי האורה וטובה נשמחים ונרגים במסכת הרשע, וכיוון שהרשעה צריכה שתובד, אז החימה גוברת לאבד גם את הטוב הנשען על הגורל של הרשעים. במקום שחוזקה ועוצמה ההתאחדות וההתאחסות עד לעצמיות של מציאותם, שאחד נופל ונובל בעיבוד חברו. כן, חימה זה מבטא, כמו שהוא מתאר כאן, חום אדיר. חימה לשון חום. כשיש חום בעולם, אז כולם נפגשים עם החום. החום הוא לא נקודתי, הוא לא רק גם וגם וגם, אלא הוא, כולם נפגשים עם החום. וזה מבטא שגם דברים טובים נפגעים. כי ברגע שהם קשורים לרע, אז גם דברים טובים נפגעים גם. הם נשמחים ונהרגים יחד עם הרשע, וכיוון שהרשע הולך לאיבוד, אז גם דברים טובים שקשורים איכשהו לרשעים, הם מיוחדים איתם, מתייחסים אליהם. הם, כשאחד נופל, גם השני נופל איתו. אלה הם התכונות האידיאלות לביור הרע. זה היסודות של ביור הרע. אחד זה הקצף, אמרנו, התנגדות הטבעית, האף, לחפש את הרע איפה שהוא לא נמצא, חימה שגם הדברים הטובים מחסלים הרע.
כשאתה
מתמלא חימה? מתמלא חימה. זאת אומרת שהוא כבר לא מבחין בין טוב לבין רע. כן, זאת אומרת שהוא כועס על כל העולם, הוא מתמלא חימה. וימלא אמן חימה. זאת אומרת שכבר הכל, הוא לא, הכל מבחינתו שחור.
בקצף זה לא יכול להיות?
אז כסף זה לבטא כאילו את העניין הפנימי.
זה לאדם כותף, הוא גם יכול לאדם לא להבין.
חימה זה גילוי של כסף. זאת אומרת, כסף זה כאילו מאיפה זה בא, מהבטן. חימה זה מתגלה בצורה שלא מבחינה בין סוף לרע. אלה הם התכונות, תכונות אידיאליות לביאור. אמנם יצאו לפועל המעשי במציאות, מצד העומק של שנאת הרשע בכל מקום, שהיא מצד עצמה צריכה להישחט. אז כסף חימה, כסף וחימה מבטאים תכונות. אחר כך שלוש דברים שלא מבטאים תכונות, מבטאים פעולות, משחית, משבר ומחלה. שלושה ביטויים שלא מבטאים תכונה, מצב נפשי, אלא מצב פיזי, פעולה. כן. השחתה, מה זה השחתה? רק ההשחתה של הכיעור והניבול תביא מרפא לעולם, שיוכל לחיות ולהתעודד באור חיים של אמת. ההשחתה היא מכוונת אל הרשע מצד עצמה בכל מקום שהיא כחוק הקצף. זאת אומרת שהשחתה זה מקבילה של קצף. זאת אומרת, הקצף הוא אינסטינקט נגד הרשע, והשחתה הכוונה לחסל את הרשע. להשחית זה לבטל, כן? לבטל, לקעקע אותו מן היסוד. כמו שכתוב לשחט את הארץ, אז המבול נקרא לשחט את הארץ, זה משהו מאוד מאוד עמוק, זה לקעקע עד היסוד. כן? גם עם שיחתה, כוונה אדם שמוציא עין, כתוב שאדון שמוציא עין לעבד שלו, כתוב בשיחתה, הוציא לו את העין, משהו כאילו לעקור דבר, לשון הקירה. אז זה כאילו מבטא את האינסטינקט של הקצף, כשהקצף מתבטא הוא מתבטא בהשחתה. למעשה, הנה החלקים שאפשר להפרידם, להציל את מה שאפשר, להשחית הנורון השחתה, כמידת האף עושה ועושה במהלך המעשים בפועל, הוא משבר הבניין. הכלי בכללו הוא פגום ולקול, קעור מבועל, בשלמותו הוא סמור ומקציף, בישברו אמנם יוצלו חלקי הטובה, יצטרפו לטוב ויתעלו. הצד השני, יש את האף. האף, אמרנו, מה זה אף? האף זה לחפש את הרשע בכל מיני נקודות. מה זה לחפש? זה למיין, זאת אומרת, אתה מחפש את הרשע, פה ופה ופה, אתה מחפש איפה הוא. אז אתה מחפש את הרשע, אתה בעצם מפריד בינו לבין הטוב. אז אתה, זה נקרא לשבר. לשבר הכוונה שאתה לוקח כלי, שובר אותו. כן? ואז אחרי שאתה שובר אותה, אתה יכול להתחיל להפריד. זה שהיה, זה יש מקולקל, זה לא מקולקל. השבירה מאפשרת את ההפרדה. אז מצב, לפני השבירה, הכל פה מקולקל, הכל פגור. אבל עכשיו שאתה, יש קצף, כן? הקצף הוא לכל הדבר הזה. ואחר כך יש אף, אף אתה מתחיל לפרט מה בדיוק, איפה בדיוק הרע נמצא, וזה לשבר כדי להבחין בין הרע לבין הטוב. אבל יש דברים שגם אחרי שאתה מנסה להבחין אי אפשר להבחין, זאת אומרת דברים שטובים אבל אין מה לעשות, הם קשורים מדי לרע, וזה אמרנו החמה. החמה זאת אומרת שלמרות שאי אפשר להפריד, אין, זה טוב שהוא צריך להיות להתחבר, וזה נקרא מחלה, משהו דבוק ועדוק באין ציור של עמידה לעצמו, הוא לא יכול לעמוד לבד, טוב כזה שכבר הוא הרוג עם הרעה, בין בחיים או בחברה הבאה, בכל צד ואופן, זהו תפקידה של כוס החימה. כן, חימה אין לי מי, תנה לי שמיר שייד ומלחמה אפשרה בה, תתן לי יחד. זאת אומרת שחימה זה ביטוי ששורפים הכל. מחלה כליון חרוץ. הטוב שניגר עם הרע גם הוא מתקלה. גם הטוב שבשביל הירוס הנורא אין לו שום מקום ופעולה, מוכרח להיות נהפך לרועה סברה, כל זה הוא מחלה. יש פה שלוש תכונות ושלושה ביטויים של הוצאה לפועל במקביל. אין התכונות אמנם סותרות אחת את חברתה. כן, למרות שזה נראה כאילו שמרים, דברים שהם קצת שונים. קצב זה התנגדות צנאה, אף זה התנגדות לאיפה שכל האורוע נמצא, חימה זה לחסל גם את הטוב. כולם ביחד לאט לאט מתחברות זו לזו, מלאות אישיות גמורה במלוא המובן ומלוא שלמות. במילואן, זה שיש את כל המידות, את כל הצדדים, בסוף יוצא הכל מתוכנן בהנהגה אלוקית שלמה, לתמם ביותר את הספירה של הצורך בניין. הכל צריך להיות בצורה שלמה, לתמם, שלמות, שהכל, הכל המטרה של הספירה, של ההרס הזה, זה בשביל לאפשר בניין עתידי. אז הכל נעשה במשקל מדויק, על פי ריבונו של עולם, לאפשר המשך התמיכה של עם ישראל.
בוא אחד אחרי שניות. כי
מחלה
זה לא כולל
כבר את הכל, אז אומר, רואים שלא, שמחלה זה כאילו, אחרי שהבחנת שיש פה דברים טובים שאי אפשר להפריד אותם, אז אתה גם אותם שורף יחד עם הדברים הרעים. אני לא יודע מה השעה. ראינו לפני כן שכשסימנו את הצדיקים בעמוד 30, בהתחלה גבריאל סימן את הצדיקים. איך הוא סימן אותם? הוא סימן אותם עם האות תו. ושם אני תכון שאתה יודעים תו של דיו. נכון? עכשיו שואלת הגמרא, למה דווקא תו? למה מסמנים צדיקים דווקא באות תו? אז כמה תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב, תחיה תו, תחיה תו תמות. זה לשון, תו זה כאילו הפעולה. או תמות או תחיה. שמואל אמר, המילה האות תו מבטאת את העובדה שתם הזכות אבות. רבי יוחנן אמר שהמילה תו מבטאת תפייה, תכון זכות אבות. השלקיש אמר תו זה סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא, ואמר רבי חנינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ורבי שמואל מנחמני אמר את בני אדם שקימו את התורה כולה מאלף עד תו. כן, יש פה כמה סיבות למה עוד תו דווקא. הפרטים שמכולם מתקבט הכלל הם בנפש האדם לעולם מחולקים בין הטוב והרע. ההבדל שבין צדיק לרשע לא יוכל להיות בנוי על טיון של פרטים. כשאנחנו מגדירים אדם צדיק או רשע, זה לא, זה לא אוסף, הוא עשה כך וכך, זה רשימת מכולת כזאת, הוא עשה כך וכך מצוות, הוא עשה כך וכך חברות. לפעמים יעשה רשע גם דבר טוב, ולפעמים צדיק יפשל בחטא ואבון, לא, זה לא הגדרה צדיק ורשע. אם נאמר להכריע את המשקל על פי הכמות, לא נדע את הערך של חטא ושל זכות. מה זה כמות? אי אפשר לעשות ספירה ולהגיד זה צדיק זה רשע. אלא העיקר היסודי בהכרעת אדם, שאומרים להכריע אם האדם הוא צדיק או רשע, מה בעצם מכריע במשפט האלוקי להכריע אם זה צדיק או רשע, זה אם הוא מועיל בקיומו ויש לו זכות חיים, או שהוא מפסיד בבעייתו ואיבד זכותו. האם האדם הזה בגדול מועיל לעולם? או שהוא לא מועיל. איך זה? זה רק חשבון כללי שעולה מצרוף כל כוחותיו יחד. צריכים לראות מבט כולל, באופן כללי, האדם הזה בחשבון הכולל. האם הוא מביא פה ברכה לעולם? אם המתקנה האחרונה של סיכום כל הנטיות, לא מקרה זה, מקרה אחר, בכללות היא לצד הטוב, הצדק והיושב, ראוי לקיום. אבל אם בכללות הוא לצד הרשע, נכון, הוא עושה כמה דברים טובים בחיים, אבל באופן כללי הוא לא מביא ברכה לעולם, ראוי לכליון. לכן, כשרוצים לבטא מבט כולל, משתמשים באות צו. כי הציון של האות האחרון שבאתיות, זה מכריע את כל הבניין, זה בטא את המגמה הסופית, את הכללות. כל אותיות בסוף, מה המגמה הכוללת? תכנית הערך של המסקנה, מדויק הוא בזה. שהמבט של הכרעה איננו עושה שום דבר חדש, רק הוא מקבץ את כל המפוזר בחיי האדם, יש פה לאסוף את כל מה שנעשה, ונסות לקבל מתוך כל זה, זו תמונה כוללת להשיג את הכל בחוברת, כסיבור אחד. כאשר אינם כולם עצם אחד. אז אם המקובץ מהם הוא דבר שראוי לחיים, אם בכללו באופן כללי, אז הנטייה מסמלת אחת החיים בפועל. אם הראוי למיטה, הנטייה הזאת מסמלת את היציאה לפועל. זאת אומרת, התו זה הסיכום, או לכאן או לכאן. אותו הוא סיכום, יכול להוביל למיטה ויכול להוביל לחיים. נמצא שלא עשתה הנטייה דבר, כי אם הוסיפה פועל על המוכן בשורשו משכבר. זאת אומרת, ההכרעה, הנטייה, לכאן או לכאן, היא בעצם סיכום של משהו שידוע מראש. זאת אומרת, רק חושף הסיכום את העיקרון. אתה לא מחדש משהו, אתה מסכם. אם המסקנה של הסיכום של כל הפעולות והרגשות שמנה שפונים לחיים, אז אתה מצטרפת לחיים, זה תחיה. ואותו תו עצמו, באופן ההיפוך, היא מצטרפת למוות, היא תו תמות. כי לא במעמד שהוא כאין מצרף לאדם עץ שרה וזעם, שעד הפורנות כבר מתחוללת בעולם. לא אז יוכל האדם להתחיל בהכנת דרכו. מאוחר מדי. עכשיו תתחיל, כשמגיע הפורנות, זה לא זמן עכשיו להתחיל להגיד, רגע, תן לי אפשרות להתחלה חדשה, אולי אני אשנה. עכשיו יש פה זמן פורנות. כי אם היסוד הוא מה שהכין מה המנוחה, מה עשית עד היום? מה המנוחה? היה מצב טוב. מה עשית עד היום? עכשיו, אם אתה מתעורר, זה מאוחר מדי. עכשיו אי אפשר להתעורר, עכשיו אנחנו בתו, אנחנו עכשיו בדקה ה-90, בשעה האחרונה, אין עכשיו אפשרות להתחיל מההתחלה. אנחנו עכשיו באווירה של תו. מה שהצלחת לעשות בימי המנוחה בסדריך ותמידיים, זה טוב. עכשיו הממד הרועש, עכשיו הזמן של המכות, מוציא לפועל את מה שהוכן מראש. עכשיו זה זמן שבו חוסים את מה שנעשה עד עכשיו, זה לא זמן להתחיל דברים חדשים, ולכן אין רקוק עם ערך האות השימושית לעיקר הפועל, שהאות תו מבטאת, היא לא בעצם חלק מהפועל פה. זה תחיה, תמות, הרי זה לא חלק מהשורש, התו הזאת. אלא בעצם כי המסקנה היא כאילו, היא לא התהליך. התהליך עשית עד עכשיו. המסקנה זה כאילו השורה האחרונה שנובעת מכל התהליך. זה לא עצמו, זה לא החיים עצמם. מסקנה שלהם. תוצאה בדיוק. נכון, המסקנה היא אותה מסקנה, רק לפעמים המסקנה מולידה לכאן. זאת אומרת, אנחנו עכשיו כאילו אין חיים, עכשיו כאילו עושים מסקנות של חיים. בסוף, כן, אבל בשלב הראשון הייתה ואמינה להחיות אותם. אחר כך בסוף הקדוש ברוך הוא חזר בו. בשלב הראשון שם תו גם על הצדיקים וגם על הרשעים. טוב, אז עוד רב שנמשיך. אני לא יודע אם מחר אני אצליח לבוא, אבל יכול להיות שאנחנו נצטרך לסוע, אבל ביום שלישי, בעזרת השם. טוב.